קטנה באהבה, הפודקאסט של אור שלום, בהנחיית אבנר סטפאק.
אוקיי, אהלן עירית פריימוביץ', מה שלומך?
טוב, תודה.
היינו מליברמן, סמנכ"לית אור שלום. אז עוד רגע נכיר אותך, אבל קודם כמה מילים עלייך ועל אור שלום.
בכיף. קודם כל תודה רבה אבנר שהזמנת אותנו ככה לדבר על נושא קרוב לליבנו.
אכן.
נכון. כמו שאמרת, אני סמנכ"לית באור שלום כבר 5 שנים. ואור שלום הוא בעצם הארגון הכי גדול והכי ותיק בארץ, שמטפל בילדים שהוצאו מהבית. כלומר, שאנחנו קוראים בעיתונים את כל החדשות זוועות האלה, אבא רצח את אמא, נשארו 4 ילדים. זה ילדים שבסופו של דבר יהיו ילדים של אור שלום. כמובן קשור גיאוגרפית וכולי, אבל זה ילדים שבעצם אור שלום מוצא להם בית חלופי. בשתי מסגרות עיקריות, או על ידי משפחות אומנה, או על ידי מעונות משפחתיים. בכלל באור
שלום... במשפט מה זה מעונות משפחתיים, הפוקוס שלנו היום זה אומנה, אבל בכל...
נכון, נכון. אנחנו מאמינים במודל משפחתי. אנחנו מאמינים שילד שיצא ממשפחה שלא יכלה לדאוג לו, עקב התעללות או הזנחה, או באמת קשיים הוריים מאוד מאוד קשים, הוא ילד שמגיע לו לגדול באווירה אינטימית, של בית, של משפחה, שהוא יוכל לשחזר אותה אחר כך, כשהוא יגדל עם הבית והמשפחה שלו. אז בעיקרון, אנחנו נדבר על משפחות האומנה יותר מאוחר, אבל מעונות המשפחתיים הם בעצם מודל ייחודי לאור שלום. שמדבר על מעונות בקהילה, בתים גדולים, ברחוב רגיל, בעיר רגילה, בשכונה טובה עם בתי ספר טובים, שהרעיון הוא שבתוך הבית הקסום הזה גרים עד 12 ילדים של אור שלום, והורי בית והילדים שלהם.
הורי בית זה משפחה ביולוגית, נגיד הורים ושני ילדים
כן,
ביולוגיים,
כן.
שמגדלים ביחד 12 ילדים
אתה
אחרים.
אתה ואשתך והילדים באים, עוברים מהבית שלהם לתוך בית של אור שלום,
okay.
שאור שלום בעצם מספקת, קונה, סוחרת וכו', ושם מתרחש כל האקוסיסטם הזה. זה ילדים שהם עטופים, שמסתכלים עליהם 24-7, שיש להם עובדים סוציאליים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים, וממש מערך שלם שעוטף את הילדים האלה, שורי עזר ומנקה ומבשלת ובנות שירות. ובית, ממש בית, ומדריכים ומדריכות, זה בית לכל דבר ועניין. הילדים נכנסים הבית אחרי בית ספר, יש ריח של שניצלים, מכינים להם סנדוויץ'ים בבוקר, כל אחד מה שהוא אוהב, בית.
אוקיי.
Okay. אוקיי?
Okay? רוב המאזינים והצופים שלנו כנראה לא יקפצו כל הדרך עד לסיירת מטכ"ל הזאת של משפחתונים ובקהילה, ולקחת 12 ילדים במכה, זה כבר וואחד אופרציה. אז אנחנו בעצם רוצים להתמקד היום באומנה, שזה הפתרון אולי המרכזי בעיניי הכי טוב שיש, בוודאי כשמשווים אגב לפנימיות, שלצערי בארץ זה מודל, אני מאוד אוהב פנימיות, אני מתנדב ותורם גם לפנימיות, אבל בפנימיות צריך להגיד בכנות, זה לא משפחה.
נכון.
ובכל העולם המגמה היא בצורה מאוד מובהקת להעביר לאומנה או לאימוץ.
נכון.
ומעט מאוד יגיעו למוסדות. ודווקא בארץ רוב הילדים עדיין גם היום מגיעים בעצם לפנימיות ולא למשפחות אומנה. אוקיי, אז אנחנו ניכנס ישר נראה לי לאומנה, נגיד שזה בעצם אחד מתוך סדרת פרקים שאנחנו עושים, שהמטרה שלה, אנחנו לא מדשים להגיד, זה לגייס משפחות אומנה, כי בכל רגע נתון יש עשרות ילדים שמחפשים, שמחכים למשפחה.
נכון.
אוקיי, אז נמצאת איתנו עירית פריימוביץ' מאור שלום.
נכון.
תציג גיסת על עצמך ועל תפקידך בעמותה וניצלו.
אז אני עירית, נעים מאוד, נרגשת מאוד להיות כאן. עובדת סוציאלית באור שלום כבר 9 שנים. לפני זה הייתי בעצם סטודנטית באור שלום. שנה ג' בהכשרה, מעשית, הייתי באור שלום, ונשבתי בקסמיה. וזהו, ומאז אני קצת מכורה.
יפה.
כן.
זה נשמע כמו האלכוהולים, האלכוהוליסטים
הנוראים.
We love you.
אבל זו התמכרות מיטיבה, אני חושבת.
התמכרות מיטיבה, אני יכול להעיד. נעים מאוד, אני אבנר סטפאק, מתנדב באור שלום, מכור, אוהב את העמותה.
כן.
מסתבר שמותר לי לספר שהייתי משפחת אומנה, אסור לספר מה קרה עם זה וזה, הכל טוב, הסוף טוב, אבל...
מה לא היית באור שלום?
נתנו לי את הטייטל, את האישור. ואני יכול להגיד, אני כבר אעשה ספוילר, זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, באמת עשיתי הרבה דברים, גם עסקים, גם בתחום החברתיים, ומיליון דברים, זה הדבר הכי טוב. הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב. תכף נדבר על מה זה אומר, מה עשית. אז בעצם, מה תכלס את עושה היום באור שלום, בכל הנושא הזה של אומנה?
היום אני בתפקיד של בודקת ביחידת מבואה. יחידת מבואה זו היחידה שמגייסת משפחות לאומנה, מלווה אותם בתוך תהליך הבדיקה, בעצם לבדוק את התאמתם לשמש כמשפחת אומנה, ואז גם אחראית על ההכשרה של המשפחות. בסופו של דבר, גולת הכותרת של העשייה שלנו, זה ההתאמה בין משפחה שהוכשרה לאומנה, לבין ילד שממתין להשמה בעצם.
אוקיי, אז בוא נדבר קצת על המשפחות עצמם. קודם כל במישור התיאורטי, מי בכלל יכול להיות משפחת אומנה, ואחרי זה נשמח שתספרי קצת בפועל, מה אתם בודקים על משפחות, איזה משפחות בדרך כלל יגיעו וכו'.
אז משפחות אומנה יכולות להיות כל מי שרוצה לפתוח את הבית, ואת הלב בעיקר, לילדים שזקוקים לזה. אנחנו מקבלים משפחות באמת מכל הסוגים, מכל המגזרים, משפחות דתיות וחילוניות, חרדים וערבים, משפחות של הורים יחידניים, משפחות חד מיניות, אנחנו באמת פתוחים לקבל את כולם, וכולם משמשים אצלנו משפחות אומנה.
וזה, סליחה, אני רוצה רק לנתץ איזה מיתוס, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, אבל אני רווקה, חד הורית, יחידנית, מה שנקרא, סליחה, אני לא, מי ייתן לי וכולי, או זוג חד מיני, שאומר, רגילים איזה מעולם האימוץ.
אז אנחנו זוכרים ללוות גם, גם יחידנים, שאין להם בהכרח ניסיון קודם בהורות.
כן.
יש לזה אתגרים אחרים, אבל הם איתנו ואנחנו מלווים אותם ונותנים את כל המעטפת המקצועית. ויש לנו גם זוגות חד מיניים, חלקם עם ניסיון בהורות, חלקם לא עם ניסיון בהורות, ונעשות שם אומנות מופלאות בתוך כן. הבתים האלה.
ותנצי לנו עוד מיתוס, וזה העניין הכלכלי. צריך להיות עשיר בשביל להיות משפחת אומנה?
חד משמעית, לא. אוקיי. לא צריך להיות עשיר, לא צריך חדר בנפרד לילד, ולא צריך... אנחנו ננפץ את המיתוס.
אפשר מלונה כזה בסלון.
אוקיי. אפשר שתהיה לו פשוט מיטה, מי שלא.
כן.
צריך משפחה שיש לה יציבות כלכלית. זאת אומרת שהיא יכולה לספק לילד את הצרכים שלו, תוך תמיכה כלכלית מהמדינה. כל משפחה מקבלת מעטפת כלכלית. יש גם את דמי ההחזקה, שזה בעצם סכומים קבועים שנכנסים אל חשבון הבנק.
צפה חודשית באיזה גובה זה?
בדיוק. סביב 2,300 שקלים
אוקיי.
לילד. וחוץ מזה יש גם החזר הוצאות מיוחדות. שזה כן. כחלק מתוכנית הטיפול של הילד, בשיתוף פעולה עם העובדת הסוציאלית שמלווה את המשפחה, נתפרת תוכנית טיפול הילד, מתוקצבת מראש, ובעצם המשפחה מקבלת החזרים עבור אותן הוצאות.
נגיד, קליני, תקשורת, פיזיותרפיה, פסיכותרפיה.
צהרון, כן. נסיעות לביקור של מפגש עם ההורים, טיפולים כן. פער רפואיים.
זה מעבר לקצבה הבסיסית.
נכון, נכון.
אני יכול להגיד כמי שהאומנה לתינוק, שגם מקבלים כל מיני תוספות כשתינוקות, הקצבה יותר גדולה, חיתולים, סיפורים,
נכון,
כל מיני...
נכון.
עזרה כזו, לא שאני חושב שמישהו עושה את זה באומנה בשביל הכסף, אבל בשונה מילדים ביולוגיים, לפחות יש איזושהי תמיכה כלכלית מהמדינה, וזה לא נכון. נגמר רק תיקחו אותו ותטפלו בו. מבחינת אז, אם נחזור קצת למי המשפחות האומנה, אז אמרת בגדול שאפשר הכל. אני רוצה לעוד משהו אחד לגבי הכלכלית, דיברת על זה שהיא יציבות כלכלית. התחושה שלי שהיא כמעט כולם, למעט באמת, אנשים שהם בקו העוני כמעט, mm-hmm. או קרוב לזה, יכולים להיות משפחת אומנה, זאת אומרת, יש לך יכולת, כמו שאמרת, לתת לו מיטה, גם אם את שוכרת דירה, וזה לא דירה בבעלותך, ואת לא באיזה מצב כלכלי איום ונורא, אז את יכולה להיות משפחה.
אני חושבת שהרעיון הוא שמשפחה תוכל לשאת את הטיפול בילד, ולהעניק לו את כל צורכיו, מבלי שהעול הכלכלי יישב על הכתפיים. המורכבות בלגדל ילד באומנה היא מורכבות גדולה, אנחנו כנראה נרחיב על זה עוד רגע, אבל המדינה בעצם מבקשת להקל על המשפחות ולהגיד, אל תתעסקו עם הכסף. את הכסף אנחנו נותנים. אנחנו נותנים לכם את המימון, בואו תתעסקו בטיפול בילד.
אוקיי, וספרי אולי קצת על התהליך עצמו שהמשפחות עוברות. אוקיי, משפחה הגיעה, שמעה את הכנס פתיחה, הגיעו 10 זוגות או יחידניות או יחידנים, אגב, זה גם גברים נכון, יכולים לעשות את זה.
נכון.
הגיעו לכנס, שמעו שעתיים הרצאות והסברים, שמעו את הסדרת הפודקאסטים שלנו, ראו אותנו בזום. בסוף מתחילים, אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו לא סגורים על זה שעוד נגיע לסוף הדרך, אבל בוא נתחיל. איך התהליך הזה קורה? מה הוא כולל ביחידה הזאת שאת בעצם...
אז אנחנו מדברים בעצם על באמת סדרת מפגשים של עובדת סוציאלית מתוך אור שלום כמובן, שמלווה את המשפחה. כחלק מתהליך הבדיקה, המשפחות מתבקשות למלות מספר מסמכים, שאלונים, שאלוני עומק שעוזרים לנו ללמוד להכיר את המשפחה יותר לעומק, שאלונים שמתייחסים לתפיסות משפחתיות, תפיסות חינוכיות, זוגיות, הוריות... התהליך עצמו הוא תהליך שבו אנחנו עושים דרך עם המשפחה, ואני נוהגת לומר למשפחות שהתהליך הוא הדדי. כמו שאנחנו מבקשים לבדוק את ההתאמה שלהם לאומנה, אני מבקשת שהם יבדקו את עצמם ואת ההתאמה שלהם.
הגעת בנקודה חשובה שאני חייב להגיד מניסיון, כי אני מכיר גם הרבה משפחות אומנה אחרות, תמיד זה קהילה כזאת, ואחד הדברים שאני תמיד אומר לאנשים, זה שכשאתם מתחילים את התהליך הזה, הרבה פעמים אנשים... שואלים רגע מה אני אתקבל, אני לא אתקבל, יסננו אותי, לא יסננו אותי, ואני תמיד אומר, תחושה שלי, אני לא יודע אם זה, תקני אותי איך את חווה את זה, אבל שאנשים שלא מסיימים את התהליך הזה, הם בדרך כלל התפטרו ולא פוטרו על ידיכם. זאת אומרת, הם עצמם החליטו שהם לא מתאימים מכל מיני סיבות, ופשוט החליטו לרדת מזה, ולאו דווקא שאתם אמרתם, תקשיבו, אתם לא יכולים להיות משפחת אומנה.
יש בזה הרבה מן האמת. אני חושבת שבסוף, המטרה שלנו היא לא להגיע לאיזושהי החלטה מצידנו, אתה מתאים או לא מתאים לאומנה, אלא להגיע לאיזושהי החלטה משותפת. רגע, בוא נתבונן על זה. על מה זה אומנה? על מי אתה, על מה זה המשפחה שלכם, במה אתם עסוקים כרגע, מי הם הילדים שלכם, והאם זה השלב שבו מתאים לכם להיכנס לתהליך. לעתים משפחה תבין שבאמת הם יכולים להתאים לאומנה, אבל זה לא השלב, הילדים עוד נורא קטנים, הם עוד לא יציבים מבחינה כלכלית, עוד בחיפוש עבודה, ישבו את השאיפה הזאת. ולעתים משפחות יבינו, רגע, זה אולי לא מה שחשבנו, זה לא מה שרצינו, זה לא מה שהחלנו לו. ובאמת אני חושבת שאנחנו מגיעים לזה תוך חשיבה משותפת, ולא כאיזושהי הנחתה מלמעלה.
אוקיי, וכמה זמן וכמה פגישות מדובר בשלב הראשוני הזה? עברנו את סדנת הפתיחה, עכשיו אנחנו פרטנית יושבים עם עובדת סוציאלית ביחידה שלך.
אז אנחנו מדברים על משהו שהוא נע בין 4-6 פגישות כאלה.
אוקיי.
בתוכן כלול גם ביקור בית.
למה צריך לבקר בבית?
אנחנו באים לפגוש גם את הילדים של המשפחה, לראות את הסביבה הביתית של המשפחה. אנחנו מבקשים לראות איפה הילד עתיד לגדול. האם א', בתנאים הקונקרטיים של הבית, יש לילד מיטה לישון, פינה משלו, מדף בארון, האם יש מקום לילד הזה?
כן.
בנוסף, אנחנו גם יש משהו בלפגוש את הזוג, את היחידני, את ההורים, לא משנה, בתוך המרחב שלהם. יוצאים שם דברים נוספים, משהו שהוא קצת יותר אותנטי, קצת יותר משוחרר, שטיפה פחות הם מרגישים שבוחנים אותם, ואנחנו מבקשים לפגוש אותם בתוך הסביבה הבטוחה שלהם.
הילדים, אם יש נניח עוד ילד, שניים ביולוגיים לאותה משפחה, גם הם חלק מהתהליך הזה של...
בטח.
מה עושים איתם?
אז הילדים עצמם, ילדים שמעל גיל 10, ממלאים בעצמם גם שאלון.
וואו.
אנחנו מבקשים לשאול אותם קצת על עצמם, תחביבים, מה הם אוהבים, מה כיף להם לעשות, ומה הם רוצים מהאומנה, איזה ילד הם רוצים, מה הם היו רוצים לדעת על הילד באומנה, מה הם היו מספרים לחברים שלהם על הילד באומנה, קצת לחוש את הילדים עצמם. אחר כך בתוך ביקור הבית יש גם מפגש, בעצם חלק מהמפגש מיועד לשיח עם הילדים. שם אנחנו באמת פותחים את השיח הזה, של מה הם יודעים על האומנה, קצת מציפים את האתגרים בתוך הדבר הזה, מה הם חושבים על ההורים שלהם בהקשר הזה. הם שותפים אינטגרליים לתהליך.
אוקיי, מעניין. אוקיי, ואז נניח ההורים עברו את אותם 4-5-6 מפגשים, כולל ביקור בית. זה קורה על פני כמה זמן בדרך כלל השלב הזה?
אני אגיד שזה נגזרת של לוחות הזמנים, וכשמשפחה מגויסת, אז אנחנו מצליחים להניע את התהליך יחסית מהר. אפשר לפרוס את זה על משהו שהוא נע בין חודשיים לשלושה, עד שכבר מתייצר איזשהו, מה שאנחנו קוראות, דוח כוחות וצרכים.
אוקיי.
זה הדוח שאנחנו כותבות בסיומו של תהליך, ומתכלל בעצם את כל תהליך הבדיקה שעשינו עם המשפחה.
אוקיי, ואיפה נכנס פה משרד הרווחה? הרי אתם כאילו האוטסורס של משרד הרווחה לבדוק
נכון. משפחות. נכון. אז בעצם אותו דוח מסתכם באיזושהי המלצה. אנחנו כבודקות אמורות להמליץ האם המשפחה הזאת כן או לא יכולה לשמש משפחת אומנה, ולאיזה פרופיל ילד. את ההמלצה הזו בצירוף כמובן הדוח, אחרי שיח עם המליצים, אחרי הביקור הבית וכו', אנחנו בעצם מעבירות למשרד הרווחה, והמפקחת... קוראת את הדברים ומחליטה אם כן או לא לקבל את ההמלצה שלנו. ספוילר, על פי רוב ההמלצה שלנו מתקבלת. אני חושבת שיש מערכת יחסים מאוד מבוססת אמון בינינו לבין הפיקוח, הן סומכות על שיקול הדעת שלנו, ואני חושבת שיש הבנה שכשאנחנו עושות את התהליך, התהליך הוא מספיק מדויק ומספיק עמוק כדי לתת איזושהי המלצה.
אוקיי, ונניח שעברנו את השלב הזה, זה חודש, כמה זה לוקח לקבל את האישור של משרד הרווחה לאותה משפחה שרוצה...
האישור של משרד הרווחה הוא עניין של בין מספר ימים לשבועיים שלושה,
אוקיי,
כאילו.
זה חלק קצר.
כן, זה חלק קצר.
אני חייב להודות, גם אני כשעשיתי תהליך הזה לפני כמה שנים, לא הייתה בירוקרטיה בפרשה מבחינתי, כאילו דברים הלכו... איפה שהיו בעיות, זה לא היו בעיות שקשורות לכם, זה היה באמת הרצון לחפור לראות איך יקבלו את זה ילדים אחרים וכולי.
נכון.
אוקיי, ואז מה קורה? נניח, יש המלצה שלכם, משרד הרווחה אישר את משפחת האומנה, what next?
ואז בעצם הגיע מכתב האישור של המשפחה, הם מקבלים רישיון אומנה.
מה מדהים, להורות אין רישיון, אבל לאומנה יש.
לאומנה יש רישיון, כן. נכון. אולי צריך להעתיק את המודל הזה גם כן. לחלקים אחרים.
יהיה לך הרבה בדיקות לעשות
להורים. אולי יהיו הרבה המלצות פחות חיוביות.
תשתדלי שזה יהיה לפני, כן?
אני עברתי טסט רביעי ברכב, אולי גם להורות הייתי עובר איזה טסט עשירי, אני יודע.
אז כן, אז אנחנו בעצם, המשפחה מקבלת רישיון לאומנה. הראשון יש לו תוקף של 3 שנים, ואז אותה המשפחה בעצם נכנסת למאגר המשפחות שממתינות להשמה. השלב הבא זה שלב שבו אנחנו נכנסים בעצם לחלק של ההכשרה יותר, ואז המשפחה משתתפת בקורס, אנחנו קוראים לו קורס במה, בדיקה, מיון, הכשרה, קורס בין יומיים, חווייתי, עם עומקים רגשיים ואיזושהי הזדמנות להעמיק את ההבנה ואת את ההתבוננות על תוך עולם האומנה, דרך דינמיקה קבוצתית, דרך שיח, דרך חלק תיאורטי. אז זה בעצם השלב הבא. מי שמשפחה סיימה את התהליך הזה, קיבלה את האישור, עשתה את קורס במה, היא בעצם נכנסת למאגר שלנו. ואנחנו מתחילות לחשוב את המשפחות באוריינטציה של מי הם הילדים שמחכים כרגע להשמה.
עד כמה מניסיונך המשפחות עצמם, נקרא זה ברירניות לגבי מה הן מוכנות, הרי יכול להבין, יש הרי ילדים שנולדו עם צרכים מיוחדים, מוגבלויות קשות, נכויות וכו'. איפה זה, מה, הרוב באים בגישה יחסית פתוחה?
אז אני לא אגיד ברירניות. אני חושבת שמשפחות, אני חושבת שבתוך תהליך הבדיקה, הן עושות איזשהו בירור עם עצמם, ומדייקות לעצמם את הכוחות ואת הצרכים שלהם. משפחה יכולה לבוא פתוחה להכל, ולהגיד, תיתנו לנו איזה ילד שצריך, שהוא יהיה בן 12 עם צרכים מיוחדים, עם עוד 3 אחים. לא לכל משפחה הפרופיל הזה מתאים. וזה עוד משהו שאנחנו מבקשות לעשות בתוך התהליך. רגע, לדייק לאיזה ילד המשפחה הזאת עשויה להתאים. מתוך הבנה שמשפחה באמת יכולה להגיד, תנו לי את הכל, אבל אם חלילה תהיה שם השמה שהיא לא מתאימה, זה עלול להיות באמת אסון גדול בחיים של ילד ובחיים של משפחה.
ובאמת מבחינת, עד כמה יש יכולת למשפחות שכן רוצות להגיד, אני רוצה רק בת, אני רוצה רק בן, אני רוצה רק תינוק עד גיל 2, זה אפשרי?
אנחנו מייחסים לזה הרבה מאוד משקל. בעצם למה המשפחה מגיעה איתו? מאיפה שהמשפחה מגיעה, שם גם מונחים הכוחות שלה בדרך כלל. כן. משפחה שמדברת, אני למשל מלווה המשפחה, שהם מבקשים דווקא בת. יש להם בנים בבית. יש להם בנים, הם נורא נורא רוצים בת, הם רוצים לגדל בת.
הם צודקים.
נכון. אז ניפצנו את הפנטזיה של ילדה עם קוקיות ועיניים כחולות מחנות התינוקות. הם לא מייחלים לזה. אבל הם רוצים איזשהו וייב אחר בבית. אני חושבת שעוד אחד מהדברים שאנחנו מבקשים לבדוק יחד עם המשפחה, זה היכולת לקבל החלטה שקולה. רגע דיברתם על איזשהו פרופיל, אנחנו רוצים דווקא ילדה עד גיל 2, עם צפי התפתחות תקין. אוקיי, אנחנו שם, אנחנו לגמרי זה, לשם אנחנו מתכווננים יחד עם המשפחה. אבל אנחנו כן נאתגר את המשפחות, בלחשוב על פרופילים אחרים של ילדים, מתוך הבנה שמשפחה מסוגלת לקבל החלטה שקולה. של להתבונן רגע על עצמם, על הסיטואציה הביתית שלהם, ועל מי זה הילד, ולחשוב אם באמת זה יכול להתאים להם.
עכשיו, אם אני מבין נכון, ילדי אומנה מבחינת הגילאים, דה פקטו נקרא לזה רשמית, כמובן זה עד גיל 18 ולפעמים אפילו יותר, אם זה כל מיני אומנות צרכים מיוחדים וכו', אבל במציאות הריאלית הייתי אומר שהרוב זה 0 עד 12, 13 כזה?
כן, ובאמת הגבול העליון הוא בודדים.
כן.
זאת אומרת, השמה של ילדים 10, 11, 12, היא באמת מאוד מאוד מורכבת. אז אפשר להגיד
ש... הרוב זה 0 עד 6 כזה?
לדעתי 0 עד 9.
חוק האומנה מגדיר עד גיל 8, שחייבים לעשות השמה באומנה. מעבר לגיל 8 אפשר לעשות הפנייה או לפנימיות או למעונות משפחתיים של אור שלום. הרבה מהילדים שלנו במעונות הם באמת טינג'רים, שבעצם כן. אפשר היה למצוא להם משפחות אומנה.
אוקיי.
אני כן אגיד שאנחנו פוגשים לא אחת אחים, צמדים של אחים. ילד צעיר, 6, ואח בן 9. שלשות של אחים. ואז מתוך איזושהי הבנה שאנחנו לא רוצים להפריד בין אחים, אנחנו רוצים עבורם בית אחד, אנחנו נפגוש גם ילדים גדולים יותר.
והם בדרך הגיעו למעונות או למשפחות אומנה, אותם צמדים או שלישיות של אחים?
הנטייה היא לשבץ אותם בתוך משפחות אומנה.
העדפה, אבל השאלה נכון. היא משפחה
ש... זה יהיה יותר מורכב.
לקחת 2-3 ילדים.
יהיה מאוד מורכב. אני
לא
אדבר...
כל משפחה יכולה לעשות דבר
נכון,
כזה.
נכון, אני אדבר בגילוי מורכב. לב. בכל רגע נתון, ונעמי, אולי את יודעת יותר נתונים, יש לנו 10 ילדים שממתינים, כמו שאמרת. מתוכם, חלק הארי, זה אחים. ממש. כי באמת השמה של אחים בתוך משפחת אומנה היא הרבה יותר מורכבת. לא כל משפחה מסוגלת לזה.
ברור, קשה.
נכון, נכון. ולכן אנחנו, אם אנחנו אנחנו מחפשים משפחות שיוכלו להכיל בתוך הבית את המורכבות הגדולה של גם יותר מילד אחד, שילד שמגיע עם אח שלו. זה לא, אמר לי פעם אב אומן, שהם לקחו שלושה אחים, והוא אמר, זה לא לגדל ילד כפול שלוש, זה בחזקת שלוש. העוצמות של הדבר הזה, ברגעים המאושרים והאוטופיים של הדבר הזה, וגם ברגעים המאתגרים יותר. העוצמות הן מאוד מאוד גבוהות.
משפט חכם.
כן, אני ממש הולכת עם זה.
לא הייתי שם, אני מסכים, זה נשמע מאוד הגיוני, שיהיה קשה מאוד מאוד. נדבתי במשפחה כזו אצלכם, את מכירה אותם, בשפלה, שהם להם שלושה ילדי אומנה אחים, ערבי לאחרונה היה בדרכו לשם, ומצד שני אחד יצא, אבל זה מאוד 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 קשה, שלושה לקחת במכה, לגדל, זה
נכון.
אתגר. טוב, סקרן אותי עוד שאלה, יש הרבה, בעיקר נשים יחדניות שמגיעות לגילי ה-40 ואולי רוצות ילד ואומרות בזה איזשהו מסלול של לא הצלחנו למצוא זוגיות או לעשות את זה באמצעים של הפריות, IVF'ים וכולי, עד כמה זה למשל פתרון שמתאים לנשים כאלה בעינייך?
שאלת מיליון הדולר.
כן.
אנחנו מאוד מאוד עסוקות בזה. כמו שאמרנו, אנחנו בהחלט מקבלות אלינו משפחות גם של יחידניות, ויש לנו בפועל אימהות יחידניות שמשמשות אומנה. אני חושבת
שאין להם ילדים
משלהם. אני חושבת שאולי הציר המרכזי שסביבו אנחנו נעות בתוך תהליך הבדיקה, אני אומרת נעות כי אנחנו צוות של נשים.
כן, אבל המושג עובד סוציאלי זה מצרך נדיר.
בדיוק. הציר המרכזי הוא באמת שאלת המניעה. זאת אומרת, למה בחרת לבוא לעשות אומנה, דווקא עכשיו, דווקא אומנה. אצל אימהות יחידניות, באמת אנחנו מזהים את המניע, את הכמיהה לחוות הורות. אני אגיד מאוד בזהירות, שהאומנה מספקת את הצורך הזה, אבל באופן מאוד חלקי. או לא האימהות כמו שאולי יחידניות מפנטזות אותה. ובתוך התהליך אנחנו מביאות את הסוגיות האלה, ורגע מדייקות עם אותה יחידנית, מה מונח פה? מונח פה יותר הרצון להיות אימא, ולגדל את הילד הזה, וללוות אותו אל החופה, או מונח פה הרצון להיטיב עם ילד שזקוק לזה, ועל הדרך גם להגשים את הרצון להורות.
שזה המוטיבציה הבריאה, הדוגמה האחרונה שלנו.
אני חושבת שכן, אני חושבת
כן,
שכן, כי בלנסות להיות אימא לילד שלא ילדת, כשההורים שלו נוכחים והם משמעותיים עבורו, ואנחנו מאוד מאוד מעודדים ותומכים בקשר הזה של הילד עם הוריו.
הביולוגים.
נכון, זה עלול להיות מפח נפש אמיתי. כשילד צורח על האם היחידנית שלו, את לא אמא שלי ואת לא תחליטי עליי, זה פוגש כאב אחר אצל האמא הזאת.
כן, אני יכול להבין. טוב, מה עוד יש לך לספר לנו על על התהליך, על המשפחות, המלצות, טיפים, מבחינתך?
אני רוצה להציע למשפחות ששומעות אותנו, ומשהו מתוך השיח הזה פוגש אותם, פוגש את הלב, תרימו טלפון. תסמכו עלינו שנדע לעשות איתכם את הדרך הזאת, שהיא לא פשוטה. היא דרך שדורשת פניות וכנות ופתיחות, שלא לומר אפילו חשיפה. אבל אני לא אהיה יומרנית אם אני אומר שזוגות שעושים איתנו את הדרך הזאת, מדברים על תחושה של טיפול זוגי. זאת אומרת, גם אם בסוף לא מתייצרת שם אומנה, מאיזושהי סיבה, זוגות מדברים על זה שהם הרגישו שהם התפנו לאיזשהו תהליך, גילו על עצמם דברים, גילו על ההורות, על היחסים שלהם עם ההורים שלהם, הייתה שם איזושהי עבודה כזאת. בואו, אנחנו מזמינים.
יפה. טוב, מבחינת כל התהליך כולו, אם אני מבין נכון, כי אני רוצה להבין לא מקרים שאני מכיר אישית, אלא יותר סטטיסטיקות, מהרגע שפנו אליכם והתחילו את התהליך במבואה אצלך, אותם 4-6 פגישות, כולל ביקור בית, עברו את אישור הרווחה, עברו לשלב ההשמה, A to Z, הילד, ילדה, תינוק, תינוקת, תנחת בבית הזה בתוך כמה זמן בממוצע מהרגע שהתחילו את התהליך?
קשה לי מאוד לדבר במספרים.
אוקיי, סדרי גודל אבל.
אני אגיד שגם משפחות שואלות את זה. משפחות מבקשות לדעת את סדרי הזמן. אני אגיד שככל שהמשפחה מצליחה להראות גמישות אפרופו פרופיל הילד, זאת אומרת, מוכנה להיות באיזושהי התבוננות, על מגוון של גילאים, על מגוון של פרופילים ושל צרכים, ושבאמת נזהה שם יכולת אמיתית וטובה לקבל החלטה שקולה, אני חושבת שיהיה אפשר לעשות שם השמה, בדווחים קצרים יותר.
סדרי גודל של בין מה למה זה ינוע, נניח, ממש מההתחלה.
עד חצי שנה.
פחות או יותר, כן. זה יכול להיות עניין של מספר חודשים. נכון.
זה פחות מהיריון.
זה פחות מהיריון.
לא רע בכלל. הנה עוד יתרון לאומנה. בשישה חודשים הכל כלול.
כן.
יפה. טוב, מה עוד? אולי את רוצה להוסיף או...
אני רוצה להגיד שבכל רגע נתון, כולל עכשיו, יש בין 50 ל-60 ילדים בארץ שמחכים למשפחות, מחכים לבית. ואם מישהו באמת שומע אותנו עכשיו וחושב שזה יכול להתאים, אז בבקשה, אנחנו צמאים למשפחות, משפחות שיכולות להכיל אחים, צרכים מיוחדים, משפחות מהחברה החרדית, משפחות מהחברה הערבית. באמת, במקומות האלה אנחנו ממש ממש צריכים אתכם.
כן, צריך להגיד גם שבדרך כלל, תקנו אותי אם אני טועה, משפחה נניח דתית כיפה סרוגה תקבל כנראה ילד מאותו...
כן, אנחנו מאוד עובדים על התאמה בין הרקע האישי של הילד ושל המשפחה, כדי שזה לא יהיה משבר כפול של גם להתאים את עצמך למשפחה חדשה ולאורח חיים חדש. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לדייק, לא רק ברמת החברה החרדית והילד החרדי, ברמת מאיזה חצר ואיזה ילד, וממש בדקויות, בפינצטה, שלא יהיה שוק תרבות בנוסף לכל הדברים האחרים.
נכון.
טוב, לקראת סיום, מעניין אותי, כשאת מסתכלת על משפחות, אמנם את בשלב האבחון והקבלה והכניסה, ואני מניח שמדי פעם יוצא לך להיות בקשר גם אחרי כמה שנים משפחות, מה מרגיש לך שהם, כשהם שואלת אותם כאילו לכם חובות את כל השנים האלה של האומנה התהליך, ואחרי זה האומנה עצמה, מה הם מספרים?
אני אגיד שאני הרבה יותר שנים הייתי מנחת אומנה.
כן. אחת אומנה רק נסביר, זה מי שמלווה כבר את המשפחות
נכון,
שמכבר מילד או ילדה בבית.
נכון, זאת עובדת הסוציאלית שממש הולכת איתם את כל הדרך הזאת. אני אגיד שזה תפקיד קסום וסופר משמעותי, ואולי רק במרחק של זמן הצלחתי לראות את הקסם בדבר הזה. אני זוכרת אב אומן, גם לשלושה אחים, עומד על גרם המדרגות בבית ואומר לי, הבית שלנו עובר שבעה מדורי גיהנום, ואנחנו מכורים לילדים האלה ואוהבים אותם אהבת נפש. כל האמירה הזאת היא מספר שבועות לתוך האומנה. הוא אומר, אני צריך לתלות עכשיו על דלת הבית סכנה, כאן בונים. אנחנו אתר בנייה עכשיו, אנחנו בונים את המשפחה מחדש, ואנחנו רק מחכים לראות את החיוך של הילדים האלה. אני אגיד שמדובר בילדים שבאמת... אני לא משתמשת במונח הזה בהקשר של אומנה, ויסלחו לי רגישי האוזניים, אבל מדובר בילדים שעברו שואה אמיתית, תופת בלתי נתפסת. הם הגיעו אל המשפחה, הם למדו לחייך, הם למדו לתת יד בבוקר כשהולכים לגן, הם למדו לשמוע בבוקר, בוקר טוב מקסימה, והיא הייתה צורחת והיא הייתה הודפת את זה, והוא לא ויתר. אז אני קצת אומרת את זה וקצת נחנקת עכשיו, אבל הילדים האלה זוכים לבתים מדהימים, והמשפחות זוכות לעשות משהו משמעותי. ואם באמירה אישית, אני חושבת שאני זכיתי ללכת עם המשפחות האלה איזה דרך, ולהרגיש שאולי עשיתי משהו טוב בעולם הזה. אז שוב, בואו אלינו, אנחנו זקוקים להרבה מאוד משפחות טובות.
כן, אני אוסיף לזה מהצד של המשפחות, אני לא נציג המשפחות, אבל הייתי שם, אז... זה הרמת הסיפוק, אני לא סתם אומר את זה כל הזמן, זה באמת הדבר, ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי, בכל התחומים והחזיתות השונות של החיים, ורמת הסיפוק מהדבר הזה היא פשוט מטורפת. אני חושב שזה אגב הפך אותי להורה יותר טוב גם לילדות הביולוגיות שלי, בלי קשר לדרך זה למדתי, כי שם כאילו הרגשתי שאני צריך להתאמץ. כי מגיע ילד ויש לו איזה סיפור ואיזה תיק על הגב, וזה לא הטריוויאלי שיצא מהיריון מתשעה חודשים וגדל אצלך מגיל אפס, וברגע שאת צריכה להתאמץ יותר, אז הרבה פרקטיקות ודברים שאת לומדת כהורה לילד מיוחד כזה, אחרי זה את מיישמת אותם עם הילדים האחרים, וזה גם הפך אותי לשלב ביותר טוב לבנות הביולוגיות, וזה לא נעצר רק באוקיי, איזה כיף היה לי סיפוק ואומנה וכו', כי אני חושב שזה עשה המון טוב. אני ממליץ בחום לכל מי ששוקל. איך מגיעים אליכם? בוא בוא נפשט את העניינים, תכלס.
אתר באינטרנט, orshalom.org, יש שם טופס שאפשר למלא, ולהיכנס ישירות למאגר משפחות האומנה שלנו. זה יעיל הרבה יותר היום מאשר אי פעם.
אוקיי.
פשוט תיכנסו לאתר, תמלאו את הטופס, נתחיל את התהליך, נראה מה קורה.
בואו למפגש, לא לכסף, אין סיכון, אתם לא מתחייבים לשום דבר.
נכון, בדיוק. צאו איתנו למסע הזה.
תקשיבו, תחליטו.
בכל רגע נתון.
טוב. אז תודה רבה, אני חושב שעשינו אחלה מפגש.
תודה.
אז תודה, עירית פיימוביץ' מאור שלום, יחידת מבואה ש... היום בודק את המשפחות, קודם היית עם המשפחות בשלב של כבר כמנחת אומנה. תודה לך נעמי ליברמן, סמנכלית של אור שלום, כבר הרבה שנים. אני בנר סטפק, שמחתי להיות איתכם, וזהו, אנחנו ממשיכים במסע לאומנה, ומקווים שכל אותם 60-70 ילדים, או כמה שלא יהיו שמחכים למשפחות, כמה שיותר מהר נגייס את כל המכסים לסיר, נקרא לזה כך.
שיהיה לנו עודף.
שיהיה לנו עודף.
לילדים שיגיעו.
בדיוק, כי כל הזמן יש ילדים חדשים לצערנו, המציאות היא מורכבת, וזה עוד במדינה שבניגוד לתזת החוטפות התינוקות וכו', מאוד קשה להוציא ילדים מהבית בישראל.
נכון.
ואירופה, ארצות הברית, על דברים הרבה יותר פשוטים, היו מזמן שוללים את ההורות מההורים הביולוגיים. כאן זה קשה, ומצד שני, אנחנו יודעים רוב הילדים בישראל, בשונה גם מהעולם המערבי, לצערי מגיעים לפנימיות, לא שזה אסון, אבל זה הרבה פחות טוב ממשפחה. ולכן אנחנו רוצים עוד הרבה יותר משפחות, לא רק כדי לענות על אותם 60-70 ילדים שמחכים עכשיו למשפחה, אלא כדי לענות ל-200-300, שרובם בכלל הגיעו לפנימיות, אבל אם היו משפחות, היו כנראה מגיעים למשפחות, וזה הפתרון הנכון. אז זהו, אני מקווה שהצלחנו... אם גייסנו ולו 2,000 משפחות חדשות, עשינו את שלנו.
לגמרי, אני חושבת שאומנה, דרך אגב, זה ווין, ווין, ווין. לילד, למשפחה, למדינה. זה פשוט פתרון מצוין.
זה הפתרון.
לבעיה שיקורת לב ולא כולם מודעים אליה, אבל היא קיימת ואיתנו.
כן, אז יופי, שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. תודה לכם על העבודה המדהימה שאתם עושות באור שלום. ומקווה שהצלחנו במשימה.
מחזיקים אצבעות.